שורה שנייה באמצע, מובא לכם בחסות IGN ישראל, האתר מספר 1 לחדשות וביקורות של משחקי מחשב, סרטים ושאר ירקות. חזרה, IGN לא באמת מבקר ירקות. אפשר למצוא אותם ב-il.ign.com.
There was a time not long ago when each and every day at 6 o'clock each evening Union News was on its way from anchors of integrity and three channels to choose. It's what we call the news. Then along came cable and a ratings race ensued. Great legends found themselves replaced by blondes with big fake boobs. Debate replaced with punditry and politically skewed. It's what we call the news. We interrupt this story which is coming from Iraq, 'cause Rosie Sue and Donald Donald Sue and Rosie back. We're cutting from Darfur in Des Moines with urgent news.
There's a finger in my hood.
Guitar strings, titles, sound effects and graphics everywhere. Breaking news each minute in the rush to get on air. With scandals, dramas, tragedies and mindless ballyhoo, that's turned our brains to goo. Now only 3% can point to Kabul on a map, but 96% can claim they've seen Risk Woody Tat. The world's greatly affected by the stories you choose to.
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע הפודקאסט לקולנוע ולשום דבר אחר.
לא, גם להדים.
גם להדים. אם הדברים עובדו כמו שצריך, יש לפרק הזה כמה מאזינים חדשים. תודות לשיתוף הפעולה שלנו עם IGN ישראל.
ייי. ייי. לא, IGN זה IGN בעברית.
ואם הדברים לא עובדו כמו שצריך, אני ארגיש די מטופש כשאני אזין לפרק הזה בעתיד.
אני בטוח שבלי קשר תרגיש מטופש. אני מרגיש מטופש. זה מצב קיומי אצלי.
למי שלא מכיר אותנו, הקונספט שלנו די
רגע, פשוט. מי אנחנו בכלל?
אני תום שפירא.
ואני אביעד שמיר? זה מה שכתוב לך?
כן.
אוקיי, רק בודק.
האמת, הכתב שלי לא משהו, אז לא...
אתה כותב בוורד, כזה... איך הכתב שלך לא משהו?
תעבור... בפרק הזה תהיה אביעד ממיר, מסתדר.
או.
הקונספט שלנו די פשוט, בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד ישן ואחד חדש, ואז אנחנו מדסקסים אותם. כל אחד בנפרד, ואז קצת בסוף את שניהם ביחד.
באופן טבעי.
אביעד, אז הרע קבועה שלנו.
יש ספוילרים, תאמינו לנו שיש ספוילרים, אפילו אם אין עלילה יש ספוילרים.
וסטיות מהנושא.
גם, אם חייבים.
את הפודקאסט, רק אם יש אני אפשר למצוא ב-iCast, פשוט שהוא לשירות הפודקאסטים הישראלים חפשו שורה שנייה באמצע. אפשר למצוא אותנו בפייסבוק, פשוט תיכנסו לפייסבוק ותכתבו שורה שנייה באמצע.
כן. זה מאוית אפילו אותו דבר.
ואפשר למצוא אותנו בבלוג של אביעד, שנקרא...
הוא נקרא בשביל הזהב, חפשו אותו בגוגל.
לא
התוצאה הראשונה.
עדיין, אנחנו עובדים.
בזכותכם זאת תהיה התוצאה הראשונה.
אתה מטפס מהשלישית לשנייה.
אני... כל השלוש הראשונות זה אותו אתר.
מה אני אקים? טוב, אני חושב שסיימנו עם הכתבה אורגן.
לא יודע, אתה לא כותב באיזה בלוג?
כן, אבל אנחנו
נוכל. נכון.
נעבור לסרט הראשון שלנו השבוע?
יאללה.
שבוא נתחיל עם...
The first! Go around, get a shot inside the car!
Hey, back away!
I got it, I'm back!
Will this be on television?
Morning news, if it bleeds, it leads.
Are you currently hiring?
I'm starting a TV news business.
You, get back!
I'm film breaking stories. Maybe you saw my item this morning, you were fatal carjacking.
No, I mean, I don't have a TV.
Do you have a cell phone?
Yeah.
Does it have GPS?
Yeah.
Congratulations, you're hired.
Okay. We're taking the next right. That's too fast!
Repeat the police. I will never ask you to do anything that I wouldn't do myself. Excuse me, I have something you'll be very excited about.
You have a good eye. I want you to contact me when you have something.
Something like this.
Think of our newscast as a screaming woman running down the street with her throat cut.
You will be seeing me again.
Any unit, residential 211.
A home invasion.
זה מתוך הטריילר לחיית לילה, הידוע בשם Nightcrawler.
כן.
מה שגרם להרבה הרבה אכזבה למעריצי קומיקס שהם שמעו עליו. האמת, זה יצא לכולם בדיוק אותו זמן עם פיורי.
כן, זה היה...
סרט מלחמת העולם השנייה. ואתה יודע, אמרתי...
ועם ויפלש, שהוא לא קשור בכלל לשום דמות מאיירון מן.
אבל אין...
יש באיירון מן.
נכון.
באופן כללי, זה היה חודש מאוד מתסכל למעריצי קומיקס.
כי ניק פיורי, הגרסה הקלאסית של מי שמכיר את ניק פיורי, כמו קולנוע, הוא לבנבן, וברד פיט מבוגר דווקא די מלטים לחפות אותו.
אוקיי.
אם רק היינו רתיעה בסרט הזה, היה ניק פיורי מושלם.
וויפלש בקומיקס מאוד דומה ג'קי סימונס?
לא למיטב זיכרוני.
גם לא לזיכרון.
אבל ביי. קומיקס שבו ויפלר פשוט צועק על טוני סטארק שהוא לא יורה בלייזר
בקטע מתאים. אז נייטקרולר המדובר הוא לא הדמות מאקסמן שנעלמה באופן מוזר אחרי הסרט השני. וחבל. כן.
הבמה של נייטקרולר זה דן גילרוי שמביים על פי תסריט של דן גילרוי, אחד הקודם האהובים עליו.
ואם אני לא טועה, אני לא בדקתי את זה, פשוט כי הוא מופיע ברשימת הקרדיטים, נראה שהוא אח של טוני גילרוי. שהוא במאי בפני עצמו.
נשמע מתאים לו להיות.
כן, מתאים לו להיות איש שיצא מתוך משפחה.
שיש לו קרובי משפחה. בסרט משחקים ג'ייק ג'ילנהול בתור לואיס לו בלום, רנה רוסו בתור נינה רומינה, ואגב קשר משפחתי, היא נשואה לדן גילרוי.
לא, זה נקרא נפוטיזם.
בשבילו, בשבילה, כי היא השם המוכר, אבל היא זו שאמרה לו לפן.
זה כמו ש...
היא נשואה לבעלי לביים איזה סרט.
זה כמו שמגי ג'ילנהול שיחקה בדוני דרקו. כי אח שלה היה השחקן הראשי.
ריז אחמד בתור ריק, וביל פקסטון ממשיך את קאמבק המופלט והשנה בתור ג'ו.
ג'ו.
בלי שפם לצער, רגע, היה לו שפם, לא?
אני לא זהיתי אותו, אני לא יודע. אני לא מצליח לזהות את ביל פקסטון בשום מצב.
אתה אומר שביל פקסטון הוא שחקן כל כך טוב, שהוא גורם לדניאל דיי-לויס לראות חובבן, הוא נבלע בדמות שלו כל כך.
כן. רק להפך.
אתה אומר ביל פקסטון לא עושה.
יום אחד אולי, לא יודע.
על מה הסרט?
יעניקו אותו לאוסקר. אני מציע שאתה תגיד, כי בא לי יותר לפרט את הסרט השני דווקא.
אוקיי, בסדר. לואיס לו בלום הוא חלאת אדם.
על זה הסרט.
פחות או יותר, בן אדם שמתחיל את הסרט בגניבת נכסים לאתרי עבודה, כדי למכור אותם בפרוטות לאתרי עבודה אחרים, ואנחנו רואים די מהר שבשביל ה... פרוטות האלה מוכן להקות עד זוב דם שוטרים אנשי ביטחון.
כמו כולנו.
ויום אחד בנות שהוא נוסע בלילה, הוא עוצר ליד תאונה, והוא רואה ליד התאונה, עוצר פתאום רכב לא בדיוק חדשות משום מקום, מלא בצלמים חובבנים, ומסמרים בקצרה שהם נייטקרולרס, כאילו.
כן.
לא, לא משתמשים במונח על בהתחלה. הם פשוט מחפשים תאונות בדברים של המשטרה ואתרי חדשות וכאלה, והם רוצים להיות הראשונים שישים את הצילומים כמה שיותר נוראי, כמה שיותר טרגי, ככה יותר טוב, והוא מחליט, או, אני אוהב סבל אנושי, זאת בדיוק העבודה בשבילי.
לא, הוא לא אוהב סבל אנושי, כי זה מצריך ממנו להביע רגש חיובי כלפי משהו. זהו. אני לא נגעל מסבל אנושי.
מהר מאוד הוא מקים לעצמו יחידת הפקה קטנה איתו ועם הסייטיק שלו, ריק, שאותו סוחר, בהתחלה מי לשלם לו כל כך, ואחרי זה בלשלם לו קצת פחות מספר.
זה נקרא התמחות.
ומפתחים יחסים מפיקת חדשות בשם נינה, שאותה מסתכלת כאמור רנה רוסו, ויש להם קצת תחרות עם המתחרה שלהם ג'ו, שאותה מסתכלת ביל פקסטון. זה מישהו היה.
אז זהו, עכשיו העניין... העניין למה הם צריכים את כל הסרטונים האלה, הם מוכרים את זה לחברת החדשות, וחברת החדשות משום מה מסכימה.
לשדר את זה בחדשות בוקר, כאילו,
כן.
מה שבארץ, אתה יודע, תמיד...
אצלו זה גדית גוטמן, בינתיים.
אני לא ראיתי תוכניות בוקר כבר שנים.
כאילו,
אבל... אני גם זכור לי זה בעיקר איך להכין ארוחת בוקר טובה.
כן, זה...
ואצלם זה, אוקיי, אני... סיומים מהרצח הכפות
של כאילו... אתמול בלילה. תודה לנומרולוגית, ועכשיו אונס. הקו ש... רשת, לא בדיוק רשת חדשות, אבל תוכנית החדשות מנסה ללכת אליו, זה נרטיב שקיימת עלייה משמעותית באלימות בתוך הפרברים בעיר. ומהבחינה הזאת, הדברים שלו מצלם מאוד מתאימים להם, כי הוא, אין לו בעיה לחדור לבתים או להסתובב ליד, לעקוב אחרי כלי רכב פרטיים, לשנות קצת דברים אם צריך.
כן, בהתחלה הוא פשוט מצלם, והבחורנו אותו על בלי זה, אבל ברגע שהוא שומע... אוקיי, הלוואי והיה עוד פשעים מהסוג הזה שמעניין את הצופים שלנו, הוא יוצר את הציומים.
הוא באמת חרא שבן אדם, חוץ מלרצוח בעצמו, אנשים הוא יהיה מוכן לעשות הכל, וגם זה כי הוא מחזיק מצלמה בדיוק.
כן.
וסביר להניח שהוא ישלח את העוזר שלו לעשות את זה.
הסרט הזה הוא ישיר להדהים, כאילו אין שום עידון או עקבה במסר שלו, ברור לחלוטין מה הוא רוצה להגיד, והוא אומר את זה שוב ושוב ושוב, ואני אמור ממש לא לאהוב את זה, אבל איכשהו זה יוצא לה ממש טוב.
אז הקטע כזה של סרטים שעוסקים במצב המדיה או הרייטינג, עוד פעם, אנחנו ניגע בזה יותר בהמשך הפרק, אבל יש איזה עניין שסרטים כאלה נוטים להיות לא מעודנים. הם נוטים להיות מאוד ישירים במסר שלהם, כי הם לא אכפת להם שאתה תצטרך להשקיע מחשבה, או לא אכפת להם שצריך להשקיע מחשבה לפעמים כדי להבין דברים. הם רוצים על ההתחלה להראות לך את הכל בפרצוף. Nightcrawler הוא בהחלט מסוג הסרטים האלה, הוא לא נגיד גרפי במיוחד או משהו כזה, אבל
יש כמה רגעים.
כן, אבל לא באופן חריג ביחס לסרטים שהם לא סרטים על הנושא הזה שיוצאים. הפשיטה 2. הוא יותר סרט ש קודם כל הוא מתבסס סביב דמות שאתה לא אמור להזדהות איתה בשום אופן, אבל אתה עדיין רוצה לדעת מה היא עוברת.
בלי ספוילרים, יש כמות קצת מטרידה של פסיכופטים מוחלטים בקולנוע השנה?
זה לא רק השנה, זה עלייה מתמדת.
כן.
זה כמו שיש עלייה של אנשים שיכולים לחסל בעצמם את כל המאפיה.
לא, זה היה עם שוורצנגר, אתה יודע, זה לא יכול לעלות מאז התקופה ששוורצנגר וסטארון חיסלו לבדם מארגוני פשע שלמים. או כמו אמור, אתה יודע, דיברנו על הסרטים של ג'ון וו בשנות ה-80, אתה יודע,
כן.
שם מחסלים ערים שלמות לבד. אז זה לא יכול לעלות מאז, אבל זה, כי זה יוצר דמויות מעניינות, ומצד שני זה כאילו הפתרון הקל, כי לום לום מרגיש כמו משהו שאולי יכול היה להתקיים במציאות, אבל הוא כל כך קיצוני. והוא כל כך ישיר, שאתה אומר, הדרך שבו הוא מתקדם בחיים, אתה יודע, רוב, כל בן אדם שהיה פוגש אותו שהוא לא פסיכופת, היה מיד ניגן בנו, ואיך שהוא בקריירה שלו, הוא לוקד אנשים, ואתה צריך להגיד, בחיים אמיתיים זה לא עובד ככה, אתה...
לא, הקולנוע מאוהב בפסיכופתים.
אבל זה העניין, זאת השאלה, האם זה לא קל מדי? זה פשוט, כי כשאתה מסיים את הסרט הזה, כל הביקורת שלו מסתכמת ב... הנה פסיכופת, עושה דברים פסיכופתיים.
זה הרבה יותר קל היום ממה שהיה פעם. פעם היית שם דמות של פסיכופת, זה היה משהו חריג ומרעיש, כי אתה קולט פתאום שאתה מזדהה או לפחות מתעניין למה שקורה לבן אדם שהוא לא אכפת לו בכלל מרגשות של אחרים. היום כשבאמת יש ריבוי של פסיכופתים, זה יותר מצב של אתה משווה אותו כבר לפסיכופתים אחרים, לראות אם הם קלעו יותר למצב הרפואי האמיתי, או אם לפחות הדמות יותר מגוונת, יותר חדשנית בזה. אוקיי, אחד מהחורים שיש לי בהשכלה הקולנועית זה אמריקן פסיכו, אני לא ראיתי אותו, אבל התחושה שלי שבערך מאז שהוא יצא, התחילה סוג של רומנטיזציה לפסיכופטים, מין תחושה כזאת של אנחנו יכולים באמת לבנות סרט שלם סביב דמות של בן אדם שאין לו בעיה לרצוח אנשים וללכת לישון. זה לא משהו שירדוף אותו כל החיים. רוב הפסיכופטים במציאות מן הסתם הם לא רוצחים, ככל ידוע לי. אבל יש משהו שבמאים ותסריטאים, אני מניח שגם שחקנים מאוד נמשכים אליו, ברעיון של ליצור דמות שיכולה לעשות דברים נוראים ולא לחוש חרטה על זה.
ואני הולך להתעלות קצת בילנות גבוהים.
אקליפטוס?
יש תחושה שזה אנשים שקראו את החץ ממשו, את החצי
הראשון. הם קראו רק את החץ.
כן, אתה קרא את החץ ממשו?
נראה לך.
אני חיבבתי את זה. אני לא זוכר את השם של הדמות הראשית של הרוצח שם, אבל בשלב די מוקדם בספר, אחרי שהוא מצא את מעשה הרצח שלו, הוא נושא נאום ניצ'יאני כזה, על איך יש שני סוגים של אנשים בעולם, יש את ה... אנשים שהם מטבעם יותר טובים ויש לה אנשים המחורבנים ואנשים שהם מנהיגים מטבעם רשאים לעשות דברים שיהיו נחשבים בעיניים ובעיניך מתואבים.
זה קצת מקיאוולי גם. קצת מקיאוולי.
כן, לא, אבל העניין הוא שהוא לא אומר את זה מקיאוולי, כל הסביבו היה אצל ציניות, אתה יודע, מה שאתה צריך לעשות ברגע נתון.
כן.
הוא באמת האמין שמותר לו מוסרית לעשות הכל, כי המוסר האנושי לא חל עליו. אבל כל סוף הספר זה על, לא, 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 תראו איך הבן אדם הזה טועה. תראו איך הוא צריך להנש ואיך הוא צריך ללמוד חמלה. וזה דמות, אתה יודע, דוסטויבסקי, זה דמות שכתובה מצוין, וכשהוא נושא את הנאום הזה, אתה מאמין לו בשלב מסוים, אבל נראה לי שהם עצור שם ולא הגיעו לקטע של אוקיי, לא.
אז אתה אומר שבעצם נייט קולר הוא אנטיתזה לדוסטויבסקי.
או אם אתה רוצה
שזו צריכה להיות...
או אם אתה רוצה דוגמה קולנועית, מועדון קרב.
מועדון קרב הוא סרט שהמון אנשים הבינו לו נכון.
בדיוק.
אבל שם, אבל הוא לא עוסק בפסיכופטים. הוא עוסק במשהו אחר, שלא ניכנס לספוילרים.
כן, דיברנו על זה בזמנו כשדיברנו על... זה היה מוול סטריט. על הקטע של התסריטאי, אתה יודע, נותן את כל השורות הטובות לבחור הרע, והמסר שלו בסוף זה, אתה אמור לשנוא את זה, אבל אחרי שכל הסרט הוא קיבל את כל הפאנצ'ליינים, הוא נראה הכי טוב בחליפה, והוא
קיבל את כל הכסף. אז זה מוול סטריט הוא מסוג הסרטים שאומרים לך, כן, אתה אמור לשנוא אותי, אבל אתה לא באמת שונא אותי.
כן.
נייט קולר הוא לא כזה, הוא לא אומר לך, אתה אמור לשנוא אותי, אבל אתה לא באמת, הוא אומר, אתה אמור להזדעזע, זה בסדר שאתה מזדעזע.
ובוא נגיד כבר, ג'ייק ג'ילנהול נהדר בתפקיד הזה.
אני חושב שהוא בדרך כלל שחקן טוב, ופה הוא באמת מצליח לקבל את החופש.
הוא נבלע לחלוטין.
הוא מקבל פה את החופש להיות הדמות. הוא לא צריך, הוא לא צריך ליפות שום דבר, הוא לא צריך להתנהג כאילו יש לו משהו חשוב לו לחוזה שהסרט הזה יצליח, כי זה סרט ש... אתה רואה את האנשים שעשו אותה, את הרשימה, אין שם שמות גדולים. זה לא איזה משהו ש... אתה יודע, אם... הוא כנראה לא יגיע לאוסקר כי יש תחרות מאוד קשה עם שחקנים אחרים, אבל זה מסוג הסרטים שיוצאים ולא חושבים, אוקיי, אנחנו רוצים שהוא ירוויח כך וכך כסף, אנחנו רוצים שהוא יסיק כך וכך פרסים. זה אומרים, עשינו סרט, זה מה, ש... זה מה שיש.
אנחנו רוצים שתחשוב על הנקודה שלנו.
כן.
זה מה שחשוב. הרבה אנשים ידברו על ההרזיה של ג'ילנהול עבר בשביל התפקיד ואיך הוא...
קצת קשה לראות כי הוא כל הזמן בחושך.
לא, כן, אבל רואים, אתה יודע, הפנים שלו צנמות יותר, אבל בחיי זה המבט שלו, כאילו... המבט של לוב לוב זה פשוט הדבר הכי קריפי שנראה השנה בקולנוע.
רק השנה עוד לא נגמרה.
קשה לי להאמין שנראה משהו יותר נורא, אני פשוט מדמיין... אין דבר יותר נוראי שראינו שנה בקולנוע, אני מדמיין
אותו... יוצא סרט של טינקרבל עוד מעט, לא?
אני מדמיין אותו צופה בגודזילה, כאילו... וכזה גודזילה בא אליו ושואג, ואז בבלומפילד מסתכל עליו, ואז גודזילה מתחיל ללכת אחור מחשש.
כן, אבל גודזילה של היום זה לא גודזילה של פעם.
זה יותר גדול.
גם.
יותר מטופש, שאלה
אני... כן, פחות אמין, איכשהו.
וזה קצת מרתק התהליך שהסרט, זה מרתק הסרט שהתהליך מתאר, הדרך שבה...
הפוך.
מרתק. סרט שהתהליך מתאר. אנחנו נשאיר את זה.
אוקיי, כרצונך.
אני אציין את העייפות שלי. התהליך שהסרט מתאר, איך לובלום, אתה יודע, בונה עסק בצורה הכי קפיטליסטית בישירה שאפשר, אתה יודע.
כן, זה די סרט הקפיטליזם, כשחושב על זה.
הוא מראיין עובדים, הוא משיג מתמחה, הוא מקדם אותו לאט לאט בדרגה, בדרגות שלא ממש קשורות לעולם השכר.
הוא מנצל את המוצר שלו כדי להשיג דברים, גם סקס. מהמפיקה, אבל גם כדי להשיג יותר כסף, להשיג יותר קרדיט, הוא למעשה הולך ומשתלט על השוק.
תראה, אבל מה שהוא עושה לזה, פחות יותר אונס.
כן, חוקית זה אונס.
מוסרית.
גם מוסרית, אבל אני מדבר כאילו על החוק עצמו.
כן, ומה שיותר נורא זה שהוא פחות יותר אומר לה, תשכבי איתי או שאני מתקת היחסים אלינו, ואני יודע שאת חייבת אותי בשביל להתקיים, זה שאתה רואה שהסקס עצמו לא מעניין אותו, מה שמעניין אותו פשוט. להמשיך ולייסד את יחסי השליטה בין
כן,
ובינה.
הוא רוצה להיות הבוס, להיות כן. זה שקובע. הקטע הזה קצת היה לי מוזר בסרט, כי מציגים לך מההתחלה שיש לו תחרות. אז אם כל הקפיטליזם, אז למה בעצם היא לא אומרת, אוקיי, לך, אני, יש כאילו, לא עוד אלף כמוך, אבל יש עוד שיכולים לתת לנו את אותו חומר.
כי הוא הרבה יותר טוב, וברגע שהוא נכנס איתה ליחסים עסקיים, היא נהיה תלויה בו, כי הוא כבר, אוקיי, אף אחד אחר לא יביא לנו כאלה גבולות. למתחרים שלך יש גבולות, ולך אין.
אז זה כאילו, זה רגע שבו הסרט הוא קפיטליסטי ולא קפיטליסטי. הוא קפיטליסטי בזה שהוא הולך וצובר באמת הון מסוים על ידי זה שהוא מנצל את המוצר שלו ואת השליטה שזה נותן לו, מייצר למעשה סוג של מונופול בתחום צילומי הזוואה נקרא לזה. מונופול סנף שכזה. ומצד שני, כדי להיות קפיטליסטי באמת, אז אנחנו צריכים להרגיש גם מה המתחרים שלו מוכנים לעשות. וזה אנחנו לא רואים. הוא נעשה מונופול בלי שום תחרות אמיתית.
טוב, תראה, למתחרה גריש לו יש תאונת דרכים.
במקרה, במקרה.
שהוא במקרה עובר לידע.
כן.
אוי, איזה צורת מקרים בר מוזד בשבילו.
זה סרט שלוקח את המושג של קפיטליזם דורסני, ומאוד מילולי לגבי הקטע של הדורסני.
לא, הוא לא דרס אף אחד מהסרט, הוא לא עבר על אף אחד עם האוטו שלו, בינתיים. בסוף הסרט יש לו ציש במסעיות.
זהו, זה משהו שישרתי באמת בסוף הסרט, שהוא כל כך טוב בתחום המאוד מאוד מפוקפק הזה, שהוא יכול ממש לשים את הלוגו שלו על רכבים מסחריים, ולזכור אנשים שיעבדו עבורו ללא כסף תמורת התמחות. ממש, הוא מייצר בעצמו חברה. חברה שנותנת שירות, שירות שלמען האמת, אתה אפילו לא בטוח אם צריכים אותו.
ואתה יודע, ויש לך בתחושה הזאת שהוא היה כל כך טוב בכל תחום שהוא היה מוכר לו, כי באמת, אין לו חיים אישיים, אין לו שום דבר שיפריע לו מלעשות את העבודה שלו, מה שהיא לא תהיה, ויש לו את המוכנות העצמה הזאת ללמוד ולהתקדם בתחום שלו. אתה יודע, במובן הכי פשוט של, אוקיי, ברגע שהחלטתי להיות צלם חדשות לילה, מה אני צריך לעשות טיינר, מה אני צריך לקנות, מה אני צריך לקרוא, מה אני צריך לדעת על הפוסט.
אתה אומר, צלם חדשות לילה, אתה אומר כאילו זה הבן אדם שמקבל הוראות מההפקה ובצלם.
צלם חדשות לילה הייתה להקה שלי בתיכון.
מה קרה לה?
דרסו אותנו התחרות.
כן.
אתה רוצה לדבר קצת על השחקנים האחרים בסרט?
אין לי הרבה מה לומר עליהם האמת, כי הרגשתי שג'ק ג'יהנהול די ככה ממש גונב את ההצגה, ואחרי נגיד רנה רוסו הרבה זמן לא ראיתי אותה.
היא הייתה בתור 1 ו-2 וזהו.
אני חייב לומר, אני חייב לומר שהיא יותר צעירה ממה שזכרתי, ממה שחשבתי שהיא. אולי עשתה דברים מסוימים כדי להראות יותר צעירה, אבל זהו, אבל אני חשבתי שהיא כבר עברה את 60.
אבל זה לא מסליגו לנראות בת
7, זאת אומרת,
היא לא חלקה,
היא אומרת, היא נראית, כן, אבל היא נראית הרבה יותר.
והסרט מסביר מפורש, אתה יודע, שהיא הרבה יותר מבוגרת ממנו.
כן, היא אומרת את זה בעצמה.
היא לא אומרת, אני יכולה להיות
עם בטוחה, נכון? יש סיכוי, אני לא זוכר.
זה נשמע כמו שורה שאת מודדת, אתה יכולה להגיד.
אני פשוט, היא לא, היא אף פעם לא הייתה שחקנית שיותר מדי בלטה בעיניי.
אני חושב דווקא שעשתה עבודה טובה בסרט הזה, כי היא מראה ממש טוב את הדרך שבה היחסים מתפתחים, כאילו מעצם יותר, והפסיכופת מקובל לא יכול להשתנות, אבל היא, הרגעים האלה שבהם היא מבינה כאילו שמאזן הכוחות נותן נגדה, והיא צריכה להחליט אם לקבל את זה, ואתה יודע,
לשתוק ולקבל, או לעמוד נגד זה.
או לנסות להציל את הכבוד שלה במחיר התעסוקה שלה.
זה לא רק את הכבוד שלה, זה גם עוד דברים.
והיא בוחרת, אתה יודע, פשוט לתת לו לנצל אותה.
זה מעניין גם שהיא בשעה מסוים היא נכנעת לנרטיב שהוא מנסה לקבוע, כי מגלים שאחד מהדברים שהוא צילם בתור חלק מהסיפור של אלימות בפרברים זה בעצם הייתה עסקת סמים שהשתבשה, והיא מחליטה לא לדבר על עניין הסמים אלא להשיג את זה בהתאם לכל הסיפור, ופתאום נכנסה הסרט עוד ביקורת כלפי התקשורת שרוצה רייטינג, שזה מן הסתם כל הזמן נמצא באוויר, אבל זה כבר, בשלב הזה זה כבר לא עניין של, יש לנו פסיכופת שנותן לנו דברים, בשלב הזה זה גם למי שאמורים להיות הצד היותר בריא נקרא לזה, הצד שיותר מייצג את רוב האוכלוסייה, גם הם פתאום קולטים שהם צריכים לשנות דברים, להתעלם מעובדות כדי למכור את המוצר שלהם.
כן, ועוד, כמו שאמרנו, הסרט לא חוסך ולא מוניק בביקורת שלו, פחות או יותר כולם צועקים עליה, את לא יכולה לראות את הדברים האלה, זה לא מוסרי לראות את זה בשעות האלה, לאנשים, להורים, לילדים, והצלחה והצילומים שהוא מצלם כנראה עוסקו בדרכים לא חוקיות, והיא כזה, כן, כן, אבל הרייטינג, אבל הרייטינג, עוד פעם.
רייטינג, רייטינג.
אבל זה נחמד שהסרט מכניס את הסיבוך הזה של, היא לא סתם קורבן, היא מוכרת לשתף פעולה עם התהליך הזה, מסיבותיה
האישיות. היא גם קורבן, אבל היא בו זמנית, בו זמנית הזה שהיא קורבן, היא גם באמת משתפת פעולה עם חלק מהדברים שמוצאים לה.
מה חשבת על הקליימקס הארוך של הסרט?
וואו, הוא היה עשוי טוב, ממש טוב.
הדבר ראשון זה אחד מכתב, זה מה שקורה זה שכאמור לובה שלה קצת אחרי אמצע הסרט מצלם פריצה לבית, שכולם חושבים שזה היה פשוט, אתה יודע, שודדים פורצים לבית שמשפחה מסכנת פה עברים, אבל לא. כן. הוא יודע שזאת הייתה עסקת סמים.
זה מה שציינתי שמחליטים להתעלם ממנו.
והוא יודע מי השודדים, הוא צריך לשתף כולם, המשטרה אומר, לא, אין לי מושג מי הם, לא ראיתי אותם.
מה אכפת לו?
כן, ומה שהוא מחליט, זה הוא מחליט לעקוב אחרי השודדים לזירה, למקום הבא שנמצאים בו, לקרוא למשטרה במטרה לראות איך העימות מתפתח, ואז הוא יוצא אחריהם למרדף. הוא רודף אחרי המשטרה שרודפת אחרי הפושעים.
כן, וזה חתיכת מרדף הדבר הזה, זה מטורף.
זה מרדף שמצולם נהדר. זה בקלות ייכנס, אני חושב, לאחד ממרדפי הקולנוע הגדולים בכל הזמנים.
אני לא יודע, אני לא חושב שמספיק אנשים ראו את הסרט בשביל זה.
תן לזה זמן, אבל...
כן, ברור, צריך זמן. זה לא בולית, אבל זה עדיין מרדף מוצלח.
כאילו פרנץ' קונקשן מבחינתי.
לא, אין בזה רכבות.
יש בזה הרבה דברים אחרים. וזה מצולם נהדר, אגב כל הסרט מצולם ממש יפה, אתה יודע, זה צילום לילה של לוס אנג'לס כזה, קצת מזכיר את קולטרול של...
לי זה מאוד הזכיר את לוק מן הסתם.
נכון.
כל הזמן, לפחות חצי מהסרט מתרחש בתוך מכונית או ליד מכונית, וכמעט הכל בלילה.
ה-GPS, השחקן שלא הזכרנו בסרט.
פחות, אני לא בטוח עם כל הסצנות או... כמעט כל הסצנות שמתרחשות ביום הן תמיד במקומות סגורים, שאתה לא רואה את אור השמש. או באולפן, או בחדר חקירות של המשטרה, כשהם נמצאים בחוץ, לילה.
כן.
כי אלה השעות שבהן הוא בעצם יוצא, אלה השעות שבהן הוא חי. בגלל זה הנייטקולר מצדיק את השמו.
אנחנו לא אומרים שהוא עבד, אבל הוא עבד.
לא, אבל הנייטקולר באמת, הכינוי הזה מצדיק את זה, בכך שהוא באמת, הוא חיית טרף שפעילה בלילה.
באמת, למה לא עבד? הוא חי הרי פעליות, אנחנו לא רואים אותו בור יום, אין לו חברים אנושיים, אין לו רגשות כלפי בני אדם.
יש לו השתקפות.
הוא חי על סבל, לא על אדם. זה בעצם לא, באופן מטאפורי הוא חי על אדם של אחרים. השורה שמשתמשים בה.
זה לא באמת מטאפורי.
השורה שמשתמשים בה, אתה יודע, if it bleeds, it leads.
כן.
שאוהב משתמש בה בכל פרודיה לחדשות אקסטרימיות. הוא ערפד. הוא הרפד קולנועי מאוד מאוד מוצלח.
לא, יש לו השתקפות.
אתה בטוח? אני לא...
אני חושב שכן.
אתה רואה? אתה לא בטוח.
אני מודה שלא כל...
ראינו, הוא מצל.
בלילה?
אתה רואה? הנה לך.
אבל הרפדים מטילים צל. זה לא חלק
מהם. אתה רואה את הרפדים.
אתה, היה לנו פרק על זה.
כן. חפשו את זה בארכיון, את הספי של הרפדים שלנו. די אהבתי את ריז אחמד, מישהו לא יהיה בתור ריק עוד פעמה. סיידקיק חסר העונים של לוק.
הוא טוב בלהיות מאוד היסטרי. בצדק, כאילו היורים סביבו. יש את הרגע שלו, פשוט הם מגיעים לדיינר בעקבות השודדים ומחכים למשטרה. ולו יודע שהולכים להיות שם דברים רעים. הוא יודע שהולכות להיות יריות. והוא מאיים על ריק שיצא לצלם את זה. ואחר כך וריק חוזר לשם והוא היסטרי, הוא אומר, יש שם אנשים מתים והיו יריות וכל זה, ולו מסתכל עליו ואומר, צילמת את זה, כן? זה מראה לך כמה, נקרא זה הקריזמה שלו, כמה הוא יודע להשתמש בה כדי למשוך אנשים לעשות דברים, שרק אחרי זה הם קולטים שהם ממש ממש לא רוצים לעשות. ובמקרה הזה גם ריק משלם על זה בחייו גם.
זה סרט שאין לי באמת דברים רעים להגיד עליו, מלבד הליטפוקים החוץ טקסטים של אוקיי, זה חלק מאיזה גל מעצמת של פסיכופטים, וזה קצת אומר הרבה דברים שכבר נאמרו בעבר, אבל הסרט עצמו, ראינו מסתכל עליו בתור, זאת ההכרזה שהסרט רוצה לעשות, הוא קרוב למושלם. לא במובן של מוגמים, אלא במובן של זה יצירה שיש לה מטרה מסוימת, והיא מבצעת המטרה הזאת, אתה יודע, פייס פרונט, 100% קדימה, בלי מעצורים, בצורה ממש ממש טובה, מבחינת ביצוע.
אני חושב שיש לו כמה רגעים שהוא כן ככה קצת בולם, אבל בלימות מוצדקות, כאילו לתת לצופים זמן לנשום. הרגשתי שיש בו טיפה קפיצות, טיפה יותר מדי קפיצות כשבעלילה, במיוחד, אתה יודע, בסוף אתה רואה את לו עם כל הצוות שלו, ואני רוצה לדעת מה קרה באמצע, בין החקירה המשטרתית, מה, כאילו... היה לי קצת חסר, זה לא סרט קצר במיוחד, זה סרט של כמעט שעתיים.
אבל אתה לא מרגיש משעמם.
לא, הוא לא משעמם, פשוט הרגשתי שלפעמים יש רגעים שהוא קצת מעריך בסצנה מסוימת ומקצר מדי בסצנה אחרת, תראה שחסר איזון, אבל בסך הכל כן, סרט טוב.
גם אמרת לגבי הצופים, התקציב של הסרט היה 8.5 מיליון דולר, הוא
הרוויח
פה
34 בינתיים. יפה. זה מעולה,
זה מעולה, סרט כזה זה מעולה, ותכלס כל מה מגיע לו.
שלא יגידו שלא מקשיבים לביקורות. כי באמת, אין לסרט הזה כמעט שום... שום דבר שיכול לגרום להתחרות בסרטים כמו משחקי הרעב או דברים כאלה.
אני חושב שלופ לא רואה מנצח במשחקי הרעב.
סביר להניח.
תוך 10 דקות.
סביר להניח. הם כולם היו מגיעים לקרן השפע והוא היה מפוצץ אותם.
היית לראות את משחקי הרעב. לא רק זה, הוא היה משתף פעולה עם
נשיא הקפיטול. הוא היה בא... זהו, הוא היה חלק מההפקה.
לא, לא, הוא היה מתחרה הכוכב של נשיא הקפיטול ומתקרב אליו באמת. ושנתיים אחרי הסרט הראשון, הוא היה הנשיא החדש של הקפיטול.
מה שהוא היה עושה זה... לא, הוא היה מקים קפיטול מתחרה. ומנצח.
מחוז 13 לשלטון.
כן.
אני לא יודע, לא ראיתי את הסרט הזה מסתכל עליו. אם לובלום יהיה שם, אני אשקול לראות
אותו. באופן כללי, ג'ק ג'ילנהול, אני חושב שהוא... זכה עכשיו להרבה... העליות, המניות שלו בהחלט עולות עכשיו.
יש דבר ראשון הוא שחקן טוב.
כן, אבל הוא קצת נתקע בתפקידים.
לא, כן, דבר שני הוא בוחר סרטים טוב רוב הזמן. אתה יודע, הנסיך הפרסי...
הוא התחיל בבאבל בוי.
בסדר, אתה יודע, כל אחד צריך להתחיל עכשיו. אבל אתה מסתכל, הוא כמעט אני נוסע לבחור תפקידים מעניינים.
יש לו בעיה שהוא עובד בהוליווד. שזה אומר שהתפקידים שמציעים לו הם הרבה פעמים תפקידים שהוא לא יכול לעשות אותם הרבה, כן.
אוקיי, אבל... זה בחור שעשה בשבע שנים האחרונות את זודיאק ואת אחים ואת קוד מקור.
זודיאק לא יותר ישן קצת?
2007.
וואלה.
אני מאוד זודיאק זה אחד סרטים אהובים.
גם בעיניי הוא סרט
מעולה. קוד מקור, סוף המשמרת, אסירים, את אנמי השנה, שנה שעברה.
כן, זה היה, כשהוא יוצא מהתפקיד של הבחור הטוב למעשה, למרות שזודיאק הוא בחור טוב.
כן.
אבל כשהוא יוצא מהמסגרת של סיפור של בחור טוב, כשבזודיאק הוא נגיד הוא עיתונאי שמאוד ככה, הוא חוקר למעשה את אחד מהסיפורי הרצח היותר מזוויים של 50 השנים האחרונות, זה כשהוא מתעסק בדברים מלוכלכים, בוא נגיד.
כן,
קוד מקור נגיד לדעתי...
הוא היה צריך להיות נסיך פרס.
בקוד מקור לדעתי נגיד הוא היה די מיותר. כל אחד היה יכול לעשות את התפקיד הזה. זה סרט חביב, אבל לא מעבר. הנסיך הפרסי באמת, יודע, לא לקחו שם... אף אחד לא נוהג בגלל כישורי המשחק שלו שם.
לא אומר שריף היה שם.
בן קינגסלי. אבל...
שריף.
אני לא יודע, בן קינגסלי היה שם פשוט התחילו לצלם סיבו סרט.
בן קינגסלי.
זו הקריירה שלו.
בן קינגסלי הוא שחקן טוב שמופיע בכל כך הרבה זבל שכבר רוב אנשים שכחו שהוא יודע לשחק.
הוא הופיע בסרטים של אובה בול.
מרצון.
כן.
הוא הופיע בבלאד ריין. למה? זוכה האוסקר.
לא, התיאוריה שלי...
גנדי הופיע בסרטים של אובה בול.
התיאוריה שלי שמה שקורה שבן קינגסלי פשוט מסתובב בעולם, וקולטים שהוא שם ושולחים צוות שיצלם סביבו סרט. זה מה שקורה.
היה לו תפקיד אורח בסופרנוס, אני חושב בעונה 3, בתור בן קינגסלי. שחקן מבולבל ולא כזה חם, הוא היה נהדר שם. אז כן, ג'ק ג'ילנהול.
ג'ק ג'ילנהול, כן. הוא כבר צריך להיות בין 35, משהו כזה, ג'ק ג'ילנהול. הוא התחיל בגיל מאוד צעיר. וכאמור, הסרט הראשון שראיתי בו את ג'ק ג'ילנהול זה היה באבל בוי, קומדיה מיותרת, זה לא סרט רע או משהו, פשוט מיותר, אין לו שום דבר חדש לומר.
רגע, לא מטוח,
זה
לא
שם את העצבות
העיר, אני רוצה לרדת.
איזה?
הראשון.
אוקיי, זה הסרט הראשון שראיתי אותו בו.
מעניין מה הוא היה שם.
ילד מן הסתם. הוא היה עולל.
הוא היה עיר, הוא היה מצוין בתור
העיר. מיוחד כשעצרו אותו. סצנת המעצר הייתה נפלאה.
לכל מי שמתלונן על תרגומים גרועים של שמות של סרטים מימינו, כאילו, תעצרו אותי, אני רוצה לראות איזה תרגום למילים סיטי סליקרס.
כן.
מה הקשר?
אם אנחנו כבר בנושא הזה, אני לא חושב שזה שם גרוע, פשוט באמת לא קשור.
מה זה? זה מה שהפך פה לגרוע. אני חושב שדיברנו מספיק על... חיית לילה?
כן, זה סרט שאפשר לדבר עליו הרבה, אבל פשוט חלק גדול ממה שנגיד, יש לנו לומר גם על הסרט השני.
אוקיי, אז
נעבור
לסרט הקלאסי של השבוע, שהוא...
And now, the distinguished television news commentator, Mr. Howard Beale.
Ladies and gentlemen, I would like at this moment to announce that I will be retiring from this program in 2 weeks' time because of poor ratings. Since this show was the only thing I had going for me in my life, I have decided to kill myself. I'm going to blow my brains out right on this program a week from today.
What the hell's going on?
Prepare yourself for a perfectly outrageous motion picture.
Howard Beale went up there last night and said what every American feels, that he's tired of all the bull.
Sakes, Diana, we're talking about putting a manifestly irresponsible man on national television.
I am not putting Howard back on the air.
It's not your show anymore, Max. It's mine.
I got a feeling I'm being made.
You are.
Got to warn you, I don't do anything on my first date.
We'll see. I want a show developed based on the activities of a terrorist group.
Well, Ahmed, I want to make a TV star out of you. Just like Archie Bunker.
We're the number one show in television!
We're number one! We're number one!
There is no America. There is no democracy. There is only IBM and DuPont and Exxon.
And you have meddled with the primal forces of nature. And you will atone.
Am I getting through to you, Mr. Beale?
זה היה מתוך הטריילר לרשת שידור, הידוע גם בכינויו נטוורק.
זה תרגום ישיר, אתה רואה? ככה אין שום טענות על התרגום.
אני רוצה לחבות.
ואני לא מוכן לקחת את זה יותר, לסבוע את זה יותר.
משנת 1976, במאי סידני לומת, תסריט פאדי צ'ייפסקי.
צ'ייפסקי.
צ'ייפסקי. ובסוף משחקים פיטר פינץ' בתור האוורד ביל, פיי דנווי בתור דיאנה קריסטנסן, וויליאם גולדן בתור מאט שומאכר, רוטו דובל בתור פרנק הקט, נד בייטי בתור ארתור ג'לסן, מרלן ורפילד בתור לורין הובס, וארתור בוגרדץ בתור אחמד קאן הגדול. עכשיו, אחמד קאן הגדול, זה שחקן שאתם צריכים להכיר אם אתם ילדי שנות ה-80, כמו הקול של דסטרו בכוח המחץ. וזה פריט טריוויה מאוד מאוד מוזר.
האמת שאני ראיתי את כוח המחץ מדובב, אז פספסתי.
כן, אבל... ועכשיו...
שמע, הדוד פיל היה שרדר.
כן, לא, אבל אחרי שגיליתי את הפריט טריוויה הזה, הלכתי לראות, אמרתי גם פרקים שניים של כוח המחץ, ו... כן, זה בהחלט נשמע ככה.
אז פתאום אתה קולט שדסטרום הוא נציג של החזית העממית למה שזה לא יהיה.
היה פרק של כוח אמרת שבו קוברה כימו רשת שידור משלהם, אז כאילו...
קוברה עשו הכל. קוברה פתחו בית ספר לריקוד לדעתי, באחד הפרקים. חוץ מלהילחם הם עשו הכל.
אביה, מה לשלישי שידור ולא של כוח
מחץ? אני אשתדל להתמקד לו בכוח המחץ.
אם זה סרט שלישי של כוח המחץ, מה שלא יקרה,
הוא יקרה, יום אחד יעשו איזה ריבות. נוכל
לשפוט את זה לסרט המצויים של כוח המחץ, משנות
ה-80. אף אחד לא רוצה שזה יקרה. רשת שידור, הסרט הופק ב-1976, וזו גם השנה שהוא מתרחש בה, וזה חשוב לדעת את זה, כי הוא מאוד מאוד מתבסס על המצב בארצות הברית באותן שנים, על הסוג של מצב רוח לאומי ירוד, עם פוטנציה לאומית, נקרא לזה. הוא מתחיל עם... הווארד ביל, השדרן חדשות ותיק, שמגלה שהולכים לקצץ אותו כי מהדורת החדשות שהוא מגיש יורדת בנתוני הרייטינג. זה מוביל למצב שבו הוא פשוט מודיע שהוא הולך לבצע התאבדות בשידור חי. כמובן שזה הופך לשיחת היום. כולם מנסים להבין מה לעשות עם זה, להעיף אותו מכל המדרגות, להחזיר אותו שיתנצל, לשחק על הסיפור הזה, כמובן שגם ברשתות אחרות מדברים על זה, ולאט לאט הולך ומתגבש מצב שבו החדשות תופחות פתאום לתוכנית הבידור הגדולה ביותר של הרשת, כי כולם רוצים לראות את הווארד ממשיך לדבר, גם אם בסוף הוא לא מתכוון להתאבד, הם רוצים לראות אותו נושא נאומים, הוא הופך לסוג של נביא זעם, והרשת מנצלת את זה לצורכי רייטינג. יש לנו את דיאנה שהיא מפיקה צעירה שאחראית לתוכניות חדשות.
היא אחראית לחלק את הבידור ברשת השידורית. כן. אגב, חשוב לציין, מאחר לעשות מתרחש ב-1976, והרבה מהמאזינים שלנו, עזוב שלא נולדו, אז לא יקרו מצב העניינים. בשנה הזאת בארצות הברית היו בדיוק שלוש רשתות שידור, ABC, CBS ו...
NBC?
ו-NBC.
זהו.
והיה לך כמה רוצים קוראים, וזהו. זה לא היה לך כפלים.
זה לא רק זה. אני חושב ש-UFC, אני חושב שזה השם של הרשת. כן. היא הרשת הרביעית.
כמה שנים לפני פוקס.
זהו, היא הרשת הרביעית. הם למעשה מציגים במהלך הסרט, כמה פעמים מציגים לך הקבלה לעוד שלוש רשתות.
כן.
זה סרט שמאוד מאוד מתבסס על אירועים שמתרחשים במציאות, פשוט כפרטים. הם מדברים על הנשיא פורד, על וייטנאם, על משבר הנפט, ההשתלטות של משקיעים סעודים על כל מיני חברות אמריקאיות. אבל מה שבמרכז הסרט עדיין זה תרבות הרייטינג.
זה לא ההולדים, אגב, שלא תהיה...
לא, הוא לא, לא דמות כזאת ראשית.
הרבה אנשים אוהבים לצטט, אתה יודע, את השורה האחת הזאת. I'm as mad as hell and I'm not going to take it anymore.
באופן אירוני, הסרט לועג לאנשים שמצטטים את השורה הזאת ומתעלמים מכל השאר.
השורה הזאת היא מים.
כן.
ומים בכוונה. אנשים מנצלים, אנשים ברשת מנצלים את השורה הזאת לצרכי רייטינג. זה הקאץ' פרייז שלו, זה כן. האי קרמבה שלו, זה הדוג שלו.
אנחנו נכנסים פה כבר יותר לספוילרים באמת. דיאנה כשהיא משתלטת, היא למעשה מקבלת החיות על תוכנית החדשות.
מחלקת הבידור משתלטת על מחלקת כן. החדשות.
והחדשות הופכות לתוכנית בידור עם, יש שם מגלת עתידות וכל מיני סודות כאלה מביכים. יש סקר ו... התוכנית מתחילה כשהקריין שואל את הקהל איך אתם מרגישים, וכולם אומרים ככה, We are mad as hell and we are not going to take it anymore. והם שמחים.
We are all individuals.
כן.
I'm not. והחדשות נעים אגב, החדשות ממוקמים בצורה רייטינגית כדי להוביל לתוכנית הבאה, שנקראת The Mount Satong.
משהו כזה.
שזה תוכנית דרמת אקשן שמבוססת על... תא מחתרתי, תא טרוריסטי אמיתי, שכל ארצות הברית באותו זמן, חברי התא הטרוריסטי שותפים להפקה, הם מצלמים מעשי שוד אמיתיים שמשמשים כפתיח לתוכנית.
חשוב לציין, זה תא טרוריסטי קומוניסטי קיצוני, שמשתף פעולה עם סמל הקפיטליזם בשביל חשיפה.
עכשיו, שתבין כמה נטוורק חוזה עתידות, זה פשוט מקביל ל-HBO, שיתפו פעולה עם גם מסרים אמיתיים בזמן שהם מכינים את הסופרנוס.
זה משהו מעניין.
אני יודע, וכולם אומרים בסרט, אתה לא יכול לשדר תוכנית כזאת מלאה באלימות ועירום ורצח וניבול
לב. ואז פשוט עונים, למה לא? כי אנשים רוצים לראות את זה.
מה ה-FCC יעשה לנו?
זהו.
הסרט הזה חזק, אגב.
זה העניין, בגלל זה...
העיון של האולבים, שהוא התאבד בשידור חי, כמה שנים אחרי שהסרט הזה יצא, באמת היה שבעת השבועות זאת אומרת, באיזה שם מקורים, שהתאבד בשידור חי, פשוט...
הוא לא הודיע על זה מראש, אבל.
מן הסתם, הוא אמר למעצמה, היום תראו, בהתאם לקונספט של הרשת שלנו, להביא לכם רק את הנורא והיום מכל, היום תראו דבר ראשון, אדם יתאר בשידור חי, של אף אקדח בי על
עצמו בראש. הרד ביל, הסרט כן לוקח את הזמן כדי לבנות אותו בתור אדם לא יציב נפשי, זאת אומרת, על ההתחלה יש קריין שמסביר לנו שהוא, אשתו עזבה אותו, והוא נהיה אלכוהוליסט, והחיים שלו די בזבל, וכשהם מחליטים להוריד אותו ממהדורת החדשות בגלל רייטינג, נמוך, זה כאילו פשוט הקש ששווה את גב הגמל, ובשעה מסוים הוא מתחיל אפילו לשמוע קולות, כשהוא נושא את הנאומים הוא מסיים אותם במין כזה פשוט התעלפות מאוד דרמטית שהוא עושה באופן בלתי נשלט.
מקביל לכל המטיפים האבנגליסטים.
כן, זה משהו.
שיש לימן תוכניות,
הוא מטיף
את כולם.
זו, הרקע שלו בתוכנית זה חלון של כנסייה. וזה, בגלל זה נורא חשוב עוד פעם לציין שהסרט הזה צולם והופק ב-1976. הרבה מהדברים שמוצגים בו היום נראים לנו קצת כאילו הם אומרים את המובן מאליו. כן, בטח, רוצים רייטינג כל זה, הם ינסו כל הזמן לדחוף לקצה. אם תגיד שאתה הולך להתאבד אז מן הסתם זה יהיה נושא לדיבור. אבל זה כל העניין, שב-1976 טלוויזיה האמריקאית הייתה די חרה. זאת אומרת, חוץ מהכל נשאר במשפחה והחבובות שזה בכלל הפקה בריטית, חוץ מזה לא היה שום דבר... זהו, זה פשוט, באמת, תוכניות, במיוחד תוכניות בידור כאלה, וריאטי שואוז, כמו מה שעושים מהחדשות ברשת שידור, זה חרה של טלוויזיה, זה פשוט זלזול מוחלט בצופים, זה דבר שקיים קודם כל בשביל הספונסרים.
אני לא חושב שצ'ייפסק מה שקורה היום בדיוק באותה מידה.
לא, אבל לפחות הוא היה יכול לומר, אמרתי לכם, ואגב הוא עדיין בחיים, אז סיכוי טוב שהוא, אתה יכול למצוא את התגובה שלו.
אני חושב
שצ'ייפסק לדעתי הוא בחיים.
היה לייב גוגלינג פה, אביעד הוא נפטר ב-1981.
אבל רוחו עדיין איתנו. אז חשבתי על מישהו אחר, תסריטאי אחר.
סיני לא מת? לא, הוא מת.
לא, הוא מת. סיני כן מת.
כן, אבל רק לפני שנתיים, אז הוא ראה את כל העידן המודרני.
כן, אז חשבתי על תסריטאי אחר, מצטער. זה מעניין העניין הזה, כן. מדברים, נגיד, הזכרנו את הנמלט, הנרדף, The Running Man, בתור סרט שחזה את הריאליטי עוד לפני משחקי הרעב, כאילו... באותו סגנון של ריאליטי קטלני, ולפני המופע של טרומן שנחשב לסרט שבגללו קם גל הריאליטי בטלוויזיה.
אתה יודע, אז כבר, כשהמופע של טרומן יצא כבר היה לך את The Real World של הטיבי, זה לא התקיים בפאקום. הסרט הזה באמת פשוט הקדים את, לא את זמן, הקדים את העולם האמיתי, כי, אוקיי, אנחנו, בואו נדבר פשוט, אתה יודע, על ההשפעות ועל הכל, בואו נדבר קצת על הסרט עצמו, בתור יצירה. כי זה מאוד מעניין שזה מצד אחד, אתה יודע, מתחיל בתור משהו שאתה חושב עליו בתור דרמה ריאליסטית, ויש לך את הקריין הזה שכל כמה דקות, לא כל כמה דקות, נכנס לסרט כמה, 4-5 פעמים?
לא הרבה.
שנותן לכל הדבר הזה מין כזה נופח של אגדה, אוקיי? כן. הנה סיפור המעשה שלכם, במיוחד בסוף הסרט, שנותן לך את המוסר הסקל שלו, כן? הנה העובדים, האדם הראשון שנרצח משיקולי הרגים.
והדבר...
ולו בלום, אתה יודע, צופה בסרט בבית שלו ובנהל כזה, כן? למדתי את הלקח שלי, רצח מוביל לאחל רייטינג.
כן.
ויש לך הרבה רגעים שהם פשוט סתירה שחורה משחור, עם הקטע שבו דיאנה יושבת עם המהפכנים הקומוניסטים האלה, ומתווכחים על אחוזים של רווח, אתה יודע.
כן, הסרט הזה פשוט לועג לכל מי שאפשר, ועושה את זה בצורה מאוד יפה.
זה לא רק שומע, זה גם מבהיר ש... זה הכל... סרט מאוד פסימיסטיק, אי אפשר לנצח את המערכת הזאת שהם מתארים.
יש נאום שלם בסרט שעוסק בזה שכבר אין מדינות, כבר אין עמים, יש לך חברות ששולטות, והן אלה שקובעות מה יהיה.
מי שעושה את זה, זה נד בייטי גדול, כאילו, בתור כן. ארתור ג'נסן, המנכ״ל של הרשת.
הוא היה מועמד לאוסקר, ולמעשה חמישה שחקנים היו מועמדים לאוסקר, שלושה מהם זכו, וזה כולל את שחקנית המשנה ביאטריס משהו, שהיא מופיעה בסרט לפחות מ-10 דקות.
אשתו כן. של משהו אחר.
וכאילו כבר אמרו, גם את פה בואי, תעדי גם את לבמה.
מה, יש נוכחות במעט, כן. במעט זמן, אבל מה שמדהים בנאום של ג'נסן זה שזה נגמר בזה שאפילו האוורד ביל כזה, אני חושב שראיתי את פני אלוהים ו... ג'נסן כזה, כן, ראית אותי.
זה מתחבר למשהו שהאוורד אומר קודם, כי למעשה ג'נסן מעתיק, בין אם במודע או לא, משהו שהאוורד תיאר לצופים, שהוא שמע קול, שהקול אמר לו לשאת את הדברים האלה. והאוורד שואל אותו אם זה אלוהים, והקול אומר, לא, זה לא אלוהים. והוא שואל, למה דווקא אני? כי אתה בטלוויזיה, טמבל.
כן, הרבה תיאורטיקנים, אתה יודע, של תיאוריית המדיום ממרשל מקלרון והלאה, בעצם אמרו, אתה יודע, כשאומרים המדיום הוא המסר, אתה לא יכול להשתמש בטלוויזיה לשום דבר אחר. האוורד ביל, באמת חושב שהוא עושה טוב בעולם עם נאומי הזעם שלו, אבל תוך, אתה יודע, הטלוויזיה מסתכלת עליו ככה, תוך שנייה כזה, אוקיי, הוא רוצה לשאת נאומי זעם על כמה שהטלוויזיה מטובשת, בוא נשים אותו בטלוויזיה ונראה אותו נושא דיון
כן.
שם, והרבה אנשים...
בתוכנית מסתכל. הראשונה הוא מבקר את הוא מבקר את החברה שרוכשת את, את
לא,
התוכנית.
לא, זה כבר בתוכנית השלישית. בתוכנית לא. השנייה יש את הנאום שלו של תחבו את הטלוויזיה עכשיו.
כן.
נמסם,
אף אחד לא... הוא רוצה לראות מה קורה בהמשך.
כן. גם כן, גם המהפכנים הקומוניסטים, אתה יודע, ובין אם זה הטרוריסטים, ובין אם זה הנציגה של המפלגה הקומוניסטית בארצות הברית, אתה יודע. מישהי שאמורה להיות לא מטורפת, אלא רעותה לחלוטין, ומתחילה בתור, אוקיי, אני מודעת לטוב מאוד מה אתם רוצים לעשות, וגם היא נופלת במלכודת הזאת, צ'יצ'ה.
כי זה בדיוק, תראה, ג'נסן הוא הדמות הכי כנה בסרט, הוא הדמות היחידה שכנה בסרט אולי, כי האוורד, הוא אולי אומר דברים שהוא חושב, אבל לא, אני אתקן, הוא לא הדמות הכנה היחידה, הדמות הכנה היחידה בעמדת כוח.
לא, דיאנה היא מאוד כנה, היא אומרת בדיוק מה שהיא חושבת.
אבל בו זמן היא גם תשקר לאנשים בפנים.
היא כנה בציניות שלה.
כן, גם תשקר למישהו אם צריך כדי להשיג את החתימה שלו.
כן,
יש את סצנת הסקס, שהדבר המביך בה זה לא שוויליאם הולדן משתתף בגיל 60 ומשהו.
היא באמת הייתה יכולה
להיות
הבת שלו.
כן, עוד מה, אני חושב שמציינים את זה בסרט או משהו. זה סקס, ובגלל שהיא מגיעה לאורגזמה, היא ממשיכה לתאר את העבודה שלה, היא ממשיכה לדבר על עבודה תוך כדי. הוא מתאר אותה בשלב מסוים, מקס שומאכר, הדמות של וויליאם הולדן, שהוא מייצג את הדור הישן, אלה שיסדו את הטלוויזיה, שעבדו באמת מאפס כדי לייצר משהו שיהיה, קודם כל שיהיה גם בשביל האנשים, לא רק שיהיה תפקד בשביל עצמו. והיא מייצגת כבר את תרבות הרייטינג. ובשלב מסוים הוא אומר עליה, הוא אומר את זה למעשה לאשתו, שהוא לא בטוח שהיא מסוגלת להרגיש, לחוש רגש כלפי מישהו. הוא לא אומר שהיא פסיכופתית, קצת מה שמחבר אותנו לנייטקולר, הוא לא אומר את זה, אבל הוא בהחלט רומז שהיא איבדה את היכולת להיות, להתנהג כמו בן אדם רגיל.
תשמע, באופן כללי, וויליאם הולדן, יש לו את התפקיד הקשה של להיות הסטרייט מן היחיד בסרט של מטורפים, אתה יודע, כולם שם...
זה הקריירה שלו בעיקרון.
כאילו, מקס שומאכר הוא הבן אדם היחיד שהוא בן אדם בסרט הזה, הוא ואשתו בעצם. זאת אומרת, אנשים היחידים הנורמליים, כל השאר הם או מטורפים, או רוצחים מטורפים, או מנהלי רשת, שזה לא...
זה אותו דבר בערך, כן.
זה לא מתחת לא, זה לא מתחת בן אנוש.
נכון.
ישות זרה לגמרי, לא ראית את דיילי?
לא.
תראה, זה אחלה סרט.
כבר ספילה אותו לי אותו. They live.
אבל יש, אתה יודע, יש טענות כלפי הסרט הזה במוצדקות. אם אתם רואים את חיי הלילה וחושבים, אוקיי, הסרט הזה קצת מגזים.
טיפה ישיר.
טיפה ישיר. אז בהשוואה לרשת שידור, חיית לילה זה סרט של דיוויד לינץ' מבחינת המסר שלו.
זה כי רשת שידור אומר, אוקיי, הנה המסר.
שוב. אז זה הסרט הוא המסר, והמסר הוא, וואו, הטלוויזיה זה מטומטמת, ואתם שטופים בטלוויזיה מטומטמים, ובקשה תפסיקו לזכות בטלוויזיה.
בואו לקולנוע לראות מישהו אומר לכם את זה.
כן. והוא אומר את זה שוב, ושוב. הוא אומר את זה בהמון דרכים מגוונות. יש לו דרכים שונות להעביר את המסר הזה, אבל המסר הוא תמיד אותו המסר.
הפעם הראשונה שראיתי את הסרט, אני לא כל כך אהבתי אותו, בגלל העניין שהוא נורא נורא דוחף את המסר שלו. הרגש שזה יותר מדי משתלט על המסך. בצפייה חוזרת, דווקא התחלתי יותר להעריך את הסרט, כי הרגשתי ש... כן, אוקיי, אני יודע מה המסר, עכשיו אני יכול להתייחס גם לדברים אחרים בתוך הסרט.
כן, והנה העניין במסר הזה, הוא נכון.
כן, לא רק שנכון, הוא גם נבואי.
חוץ ממנהלי טלוויזיה, אני לא חושב שמישהו שלא מסכים עם הסרט, זה כבר לא משנה עם דמוקה פולית שלך, אתה מימין, אתה משמאל, אתה אנרכיסט, אתה קפיטליסט, כולם מסכימים, כן, רשתות טלוויזיה משנות ה-70, משנות ה-50, תמיד, זה עסק ציני לחלוטין, שגם, אתה יודע, מהדורת החלשות חושבת קודם כל על אחוזי הצפייה, ופחות על איך לידע את הצופה ומה קורה. דיברנו לפני ההקלטה על אהרון סורקין, הבן אדם שהיה רוצה לכתוב את הסרט הזה, אם הוא היה בגיל המדהים.
כן.
וחדר חדשות של התוכנית טלוויזיה שלו שעדיין רצה, נכון?
אני לא בטוח, יכול להיות.
הצלחתי לספות אחרי חצי עונה, אני מצטער, יש גבול. מנסה בכוונה להיות הגרסה הטובת לב, נגיד, לרשת.
יש את הסרט משדרים חדשות של ריצ'רד, של ג'יימס ברוקס, ש... הוא די ככה מנסה להציל קצת הרכבות של אנשי הטלוויזיה. ולא ניכנס אליו יותר מדי, אבל סרט שהוא הרבה יותר חיובי בגישה שלו, הוא אומר, יש מלחמות רייטינג, רשתות זכרה וכל זה, אבל בני אדם הם עדיין בני אדם, הם עדיין הולכים לפי המוסר לפני שהם הולכים לפי דברים אחרים.
כן, אבל בנטוורק זה לא ככה, בנטוורק זה לא משנה כמה טוב אתה היית ולא משנה מה הכוונות שלך.
כן.
הרשת מנצחת, לא, אין שום בנט, אפילו...
אתה או שתשתף פעולה או שתיעלם.
אפילו ארתור ג'נסן, אפילו המנכ״ל, לא באמת חשוב לו בקטע הזה. הארגון בפני עצמו יותר גדול מכל אינדיבידואל.
הוא נביא הזעם שמדבר אל נביא הזעם ושותל מילים בפיו.
הוא לא נביא הזעם, הוא אלוהים. ארתור ג'נסן קורא, מתייחס לעצמו בתור אלוהים, ואהרון ניל אומר, ואני נביאך בסופו של דבר, כלומר אני מקבל את המסר שלך.
המסר הנוסף שיש פה זה למעשה שאלוהים עובד עבור חברות. עבור חברות רשתות שידור, חברות נפט, בנקים.
עוד פעם, המסר הזה שהוא, אתה יודע, עוד פעם, הנאום הגדול של ג'יימס הולך זה שאין יותר מדינות ואין יותר גבולות והכל תעשייתיות, זה כל כך מתאים את זמנו, זה מסוג הדברים שהתעורר בספרים הדברים בשנות ה-80, כל תנועת הסייברפאנק של אוקיי, בעתיד תאגידים גדולים ישלטו בעולם. ואז היה נראה נורא עתידני, והם אמרו זה כבר ב-76.
זה נראה עתידני, אבל היה להם על מה להסתמך. זאת אומרת, הם ראו שזה יכול לקרות.
מה אתה יכול להגיד על סרט כזה, שעד כמה שהוא ישיר, עד כמה שהוא באמת מלא בעצמו, והנפוח מחשיבות עצמית, צודק, ורואה את המציאות נכוחה?
זה מעניין שאני הייתי רוצה לפגוש מישהו שראה את הסרט פעם ראשונה כשהוא היה חדש, ופשוט לדעת מה הוא חשב עליו, כי היום... אני יכול, אבל צריך לחפש. היום אם מישהו היה עושה סרט כזה עם אותם מסרים בדיוק, אבל אני לא מדבר על נייטקולר, אלא ממש כל הכאלה של תאגידים ורייטינג בכל מחיר וכל זה, ומאבדים את צלם אנוש. אם היו ממש לוקחים רשת שידור ועושים סביבה סרט כזה, הרבה אנשים היו מרגישים שהוא א' בנאלי, כי הוא אומר את המובן מאליו, וב' שכן, אנחנו יודעים את זה, כאילו, מה אתה בעצם רוצה לומר לנו? אנחנו, את כל זה אנחנו כבר יודעים מדיבורים, מהאינטרנט, אפילו מהחדשות לפעמים אנחנו שומעים דברים כאלה. מה אתה רוצה לומר? שלדור שלנו אין בושה? ובשנות ה-70 זה היה הרעיון, אין בושה, אין יותר פחד מחציית גבולות, זה תהליך שהוא חד כיווני לחלוטין.
וחשוב לציין, זה לא איזה סרט מחתרתי קטן, אתה יודע, שבא מהצד של הצד של הוליווד, לא, זה סרט של סינלום, כבר אז,
כן.
אתה יודע, שם מוכר עם מי שהיו אז, אתה יודע, כמה מגדולי הסרטות.
פיי דנאווי הייתה כוכבת.
רוברט דובל.
היחיד, רוברט דובל נראה לי הוא השחקן היחיד בסרט שלא היה מועמד לאוסקר. כי באמת, חמש מועמדויות.
הקריב של הסרט, מועמד לאוסקר, הגריפ הכי טוב. הוואטרבוי של הסרט.
לא, בסדר, לא היו לו הרבה מועמדויות, פשוט חצי מהמועמדויות שלו זה היה משחק.
זה היה שנה ממש טובה לאוסקר.
מעולה. וזה קצת מצחיק שהסרט הראשון מהשנה הזאת שדיברנו עליו היה Bound for Glory, ולא אחד מהאחרים. אוקיי, פשוט שירשם הפרוטוקול, 1976 זו השנה שממנה יצאו חמישה מועמדים לסרט הטוב ביותר, Bound for Glory, רשת שידור, וגם רוקי, נהג מונית, וכל אנשי הנשיא. זו הייתה שנה מאוד חשובה לקולנוע. ואגב, לקרי היו כמה מועמדויות באותה שנה.
כן. 1976.
זו הייתה שנה טובה.
How I miss you.
לא היית שם.
אני מתגעגע אליה באופן. איך אתה יודע?
אתה יותר צעיר ממני ואני לא הייתי שם.
איך אתה יודע?
משרד הפנים.
מה? אוקיי, בוא נדבר קצת על האלמנט, על המימוי. בוא נדבר קצת בכל זאת מילומת. מה יש לך להגיד עליו?
אני חושב ש...
זה סרט שהוא בכל זאת, כן. Talking Heads.
תראה, הסרט המפורסם הראשון שלו זה 12 המושבעים, שהוא רק Talking Heads, והוא מעולה.
כן, והסיבה היא שהוא יודע איך לעשות.
כן,
זה לא סתם להציג, אוקיי, הנה שחקנים טובים, תסריט טוב, בוא ניתן לדבר. צריך לדעת איך לעשות זה. האם אתה שם לב ב-12 המושבעים, הסרט מתחיל בצלומים נורא נורא גבוהים, וככל שהוא מתקדם לאורכו הוא יורד למטה, עד שאתה בגובה העיניים איתם.
כן.
וזה, אתה יודע, אתה לא שם לב לזה. אני לא שמתי לב עד שמישהו אמר לי, ואז שראיתי את זה אחרי, אמרתי כזה, אוקיי, כן, אני ממש נכנס, אתה מתחיל מעליהם ואתה נכנס ביניהם, זה גאוני.
אני חושב שלמרות שהסרטים האחרונים שעושה היו די סתמים לדעתי, עד שנות ה-80 בערך, סידני לומט עשה סרטים באמת ביד אמן, וחלק גדול מזה שהוא פשוט הרשה לדמויות להיות אנושיות, הוא לא חיפש את הדמויות ההוליוודיות, הוא לא... אתה יודע, פה הווארד הוא די יוצא דופן בזה שהוא תמיד יש לו מה לומר, תמיד יודע מה לומר. בסרט הזה אתה רואה משהו שעד היום הוא נדיר, דמויות שהן מדברות אחת על השנייה. ואתה אמור להתייחס לשני הדברים שנאמרים בו זמנית. כי ככה אנשים מדברים במציאות, הם לפעמים חותכים אחד לשני. אבל אתה לא...
מה?
לפעמים חותכים אחד לשני? וזה לא... אתה לא רגיל לדברים כאלה בקולנוע פשוט, כי... תראה, הרבה מאוד במאים פשוט הולכים על המובן מאליו, ש... יש לך תסריט, התסריט רשום לך דמות משפט, דמות משפט? לא. אלטמן אתה לא מבין מה הם אומרים. זה לא אותו דבר. באלטמן יש גם בעיות סאונד. אבל באמת, רוב הבמאים מתייחסים לזה כאילו, בתסריט רשום דמות טקסט, דמות טקסט, ככה לביים את זה. רשת שידור הוא סרט שלא מתייחס לזה, הוא אומר, כן, הדמות הזו מדברת, ובוא נכניס גם את הדמות הזאת שתגיד משהו, ובוא נעשה משהו בינתיים ברקע, ובוא לחתוך לאנשים שבינתיים נראים לא קשורים, אבל מכיוון שהכל נשלט בידי הרשתות, אז אנחנו נראה אותם גם מגיעים לפה לאט לאט.
ועוד פעם, עם כל הדמות הזאת, זה אנשים מדברים על הסריק המולה של, והדיאלוג המולה של
צ'ייפסקי.
יש בכל זאת כמה רגעי ביבוי שממש ממש מופתים. הסט, אתה יודע, שבו האורד משתגע עם השעונים ברגע, לא יכולת לבחור ציור, אתה יודע, ציור תמיד, סטופ קלאק, ליטרל.
כן.
זו בחירה מידרת.
הסצנה הכי מפורסמת שהוא בפעם הראשונה צריק את הקטפרס שלו, הוא מגיע לאולפן מהגשם, השיער שלו רטוב לגמרי, הוא מעיל גשם, הוא מדבר ככה, הוא לא עובר באיפור או שום דבר, הוא פשוט מתיישב ומתחיל לדבר. וזה חלק ממה שעושה את הסצנה הזאת לכל כך מיוחדת, כי אם הוא היה כמו תמיד עם החליפה שלו וזה, היית אומר, אוקיי, זה עוד פרק של החדשות שהוא פשוט משתגע, אבל לא, פה הוא בא, הוא נעלם להם ליום שלם, הוא פשוט מופיע ואומר את הדברים, כמו נביא זעם תנכי, כמו בימי קדם, הוא פשוט, הוא מגיע, הוא בא עם השליחות שלו. אף אחד לא הכין אותו לזה, אף אחד לא ציפה למה שהוא עומד לומר בדיוק, פשוט אמרו, הנה הווארד, שב, דבר. אפילו לא אומרים שם, הוא פשוט מתיישב.
אז רשת שידור, כאילו, אם עוד לא ראיתם, אתם די חייבים את זה לעצמכם. זה לא מפני של השכלה קולנועית, זה לא איזה סרט שאתה רואה ואתה מסתמד בי, לא, זה סרט שאתה רואה כי הוא סרט טוב, שווה לראות.
זה סרט אימה, אם אתה מתייחס למציאות כאימה.
אם אתה תמיד תקשור, זה סרט אימה. אם אתה בן אדם ממש ממש ציני, זה קומדיה נדרת.
זה סרט שהוא קצת מהכל, הוא קצת קומדיה שחורה, הוא קצת דרמה, הוא קצת... הוא הרבה סתירה, אבל זה לא סתירה מעודנת. הוא עושה הכל מהכל, ולדעתי, בצפייה ראשונה היה לי קצת קשה איתו, אבל צפיות חוזרות אני בהחלט חושב שהוא סרט מעולה.
אז תופן
זה? אני לא
בא.
הוא יתיע עליך כללה.
אז שני סרטים טובים בשבוע, אני נחמד לקבל את זה. ועד הפעם הבאה, אני אצטום שפירה.
אני אביעד שמיר.
פגש בסרטים.
Once there was this kid who took a trip to Singapore and brought along his spray paint, and when he finally came back, he had cane marks all over his bottom. He said that it was from when the warden whacked it so hard. Once there was this girl who swore that one day she would be a figure skating champion, and when she finally made it, she saw some other girl who was better, and so she hired some guy to club her in the kneecap. So mad one night that she cut off his wiener, and when he finally came to, he found that Mr. Happy was missing. He couldn't quite explain it, it'd always just be